Yeah.
אנחנו התחלנו לקרוא ביחד, אוי, אין לי את הדף, למה אין לי את הדף? זה היה אמור להיות לי. אנחנו נראה איך זה נאבד לי. רצוי לקרוא פה קצת על בית המקדש, דברים. בואו נראה אם יש לי את הדף. לא, אין לי את הדף. אז אולי... הדף הזה? יש לי פה כל מיני דפים. אבל כל פעם זה לא טוב שכל פעם אני לוקח לכם דפים, אתם לא... מה? נכון? זה לא טוב כל כך. יש פה עוד כמה מקורות שרציתי להוסיף לכם. בדיוק על הדבר הזה שאנחנו לומדים. זה פסקה כ"ד, זה פסקה כ"ה, זה פסקה כ"ו. איזה פסקה אנחנו? זה פסקה כ"ז. אנחנו למד, לא, אין לי. טוב, זה לא בסדר כל כך מה שאני עושה. אז איך אתה תקרא? אתה רוצה אולי תבוא איתי, תקרא איתי. מזל טוב, מה זה כולם עם...
יש פה חתונה של גרים במערה של מסלול מיליון.
חתונה של גרים? מתי? באיזה שעה?
שעה וחצי, לפני השיעור.
אנחנו בשבת התארחה אצלנו גיורת. גיורת שהיא הייתה, היא עלתה מאתיופיה, והיא אבא של היהודי ואמא של הנוצריה, והיא הייתה פה, עלתה פה, היא הגיעה פה, היא עבדה בשגרירות של אוסטרליה, היא משפחה משכילה. היא הייתה בשגרירות של אוסטרליה, אחרי זה עברה למצרים, עברה לירדן, ובירדן היא הלכה לטיול, היא הגיעה לחופשה, היא הלכה לטיול בארץ ולא חזרה. והיא הייתה פה בהתחלה, מאוד התלהבה מארץ הקודש, והייתה בהתחלה עם המיסיונרים. יש מיסיונרים. אחרי זה, שגם לוקחים מהאתיופים. והיא אמרה, שהרבה זמן היה לה ספקות. היא לא הבינה איך יכול להיות ששני ספרים כל כך הפוכים זה מזה, מדביקים אותם בכריכה אחת. והיא אמרה להם, תשמע, אני לא יכולה להיות להביא מישהו אם אני לא מאמינה בזה מספיק. התגלגלה, עד שהיא החליטה שהיא בודקת את היהדות. לאיפה היא בדיוק התגלגלה? לרבנית רפורמית. זה... מצלה, זה היה עוד יותר מוזר, מה הדברים, או זה, כל פעם שהיה לה המון המון ספרים, היא הלכה, לבשה כיפה, זה, נתנו מוזרה. והיא אמרה, כולם, סיפרה לנו בשבילה, זה היה מאוד מרתק. הילדות שלי גם מאוד, ככה, גדולות, ככה, זה היה מאוד מרתק הסיפור שלה. ואז היא סיפרה לנו שמאוד הפליא אותה, אחר כך התגלגלה למכון אורה, כי היא עבדה אצל מישהי, מישהי מאוד מאוד אישה מיוחדת שאנחנו מכירים, דרכה אנחנו הגענו אליה, מאוד מאוד מיוחדת האישה הזאת, והיא שלחה אותה למכון אורה, ליד מכון מאיר. זה אומרת, אני מאוד מאוד התפלאתי, כל פעם שלחתי למסיונרים, אמרו תבוא אלינו, לרבנית הרפורמית אמרו תבוא אלינו, רק כשבאתי להתגיע, אמרו אנחנו לא רוצים, לא רוצים אותך, תישארי גויה. הייתי צריך לשכנע, הייתי צריכה לשכנע אותם שאני כן רוצה עוד ככה מאוד נשמה כזו מיוחדת. טוב, זה באמת זה מצווה גדולה. אז אנחנו התחלנו ללמוד פה את הפסקה, את הפסקה הזו בהערות ובערפילי תואר למדנו. עכשיו אני רוצה שנקרא ביחד את הפסקאות בקבצים. רגע, אז איך אתה? יש לך אין דף ולך אין דף, אז בסוף. אתה קורא איתו. טוב, סליחה, אני לא יודע איפה הדף שלי פשוט. אז פה זו פסקה מקובץ ב' ר' א'. אני חושב. אז הרב כותב ככה. מי שיש לו רוח קדושה, מכירו את היתרון של טהרת הגוף בהכרה ברורה, וחפץ תמיד שיהיה גופו טהור, כדי שלא יעכב את כוח המדמה הקשור בגוף הרבה מאוד. כדי שלא יעכב הכוח המדמה הקשור בגוף הרבה מאוד, את הפעולות השכליות העליונות מתגלות בפועל בכל הוד תפארתם בנשמת היחיד שממנה באה הישועה לעולם. אמנם הצער וההשתוקקות לטהרת הגוף מכינה היא את ההכשרה של הכוח המדמה על כל פנים באיזה מידה, גם אם מזדמן עיכוב להטהרה שבפועל מחמת אונס. אז בואו נלמד שוב את הפסקה הקצרה הזאת. כותב הרב כך, אני מבין. קודם כל, הצורך בטהרת הגוף מתגבר אצל מי שיש לו רוח קדושה. מה זה רוח קדושה? הכוונה שהוא מושפע, המדרגה הרוחנית שלו מושפעת מתוכן הקודש שנמצא בעולם. רוח הקודש, זאת אומרת שאדם שייך אל הקדושה במידה כזו שהיא כבר משפיעה עליו, שהיא כבר ממלאת אותו. בדרך כלל כשאנחנו ניגשים לעסוק בקודש, מה עומד לנו? עומד לנו השכל שלנו, ההבנות שלנו. רוח קדושה זו מדרגה כזו של ספיגה. כשאדם מסוגל, כשהוא נפגש עם הקודש, לא רק לנסות לאבד אותו, להבין אותו. כשאנחנו בדרך כלל בלימוד שלנו, אנחנו, גם כשאנחנו עוסקים בדברי קודש, אנחנו ניגשים אל הקודש ועוסקים בו, בשכל שלנו, בהבנות שלנו, לומדים אותו, מקשים, מתרצים. בסופו של דבר, הכלים שעומדים לנו זה הכלים שלנו. רוח קדושה זה כמו להגיד השפעה של קדושה. כשאדם ניגש אל הקודש, הוא לא רק פועל בעזרת ההבנות שלו על הקודש, אלא הקודש פועל גם עליו. זו מדרגה של השתייכות, שצריך לה, גם בשבילה צריך טהרה, אבל זה צריך בשבילה הרבה התרגלות של אמונה. יש סדר שלם איך אדם הופך מאדם שלומד את הקודש ומתבונן בו, אדם שדרך הלימוד גם מושפע ממנו, גם מתמלא ממנו. למשל, זה איפה זה יבוא לידי ביטוי? זה יבוא לידי ביטוי שאדם מרגיש שהוא מתמלא בשפע של הרגשות של קודש, ורצונות של קודש, וכל דבר שאדם לומד ונפתח לו עוד פתח להיפגש עם העולם הזה של הקודש, הפתח הזה הוא לא רק פתח, זה פתח שהוא להכניס או להוציא. יש במסכת שבת, שאם ירצה השם נלמד אותה בשנה הבאה, יש הגדרה כזו של פתח, לפתוח פתח שזה ממלאכות שבת, מאיסור בונה, זה פתח שעשו להכניס או להוציא. אפשר להשתמש בזה גם בנידון שלנו, שלפתוח פתחים שדרכם אנחנו מציצים על הקודש, זה פתח, פתח אמיתי, זה פתח שעשו להכניס או להוציא. זאת אומרת שגם אדם עוסק לגשת מתוכו אל הקודש, להיפגש עם תכנים של תורה, מצוות, זה מעשים של קודש, אנחנו גם יודעים דרך שכלי נוחדים שבשבת צריך לשבות במלאכה, ובחגים צריך לשמוח בשמחת החג וכו'. כל זה זה דברים שאנחנו עושים אותם באופן פעיל. כשאדם מגיע למדרגה שבו כל הפעיליות שלו היא רק מצע, שעל גבה, על גבי המצע הזה הוא נפעל מן הקודש. כן, הקודש שורה בו והוא ממלא אותו. הרגשות של קדושה זה דבר מאוד מסוכן. כי הרגשות של קודש, כמו שהרב אומר פה, כדי שבאמת הם יהיו הרגשות של קודש ולא יהיו דמיונות, לא יהיו הרגשות שלך שאתה מוליד בעצמך ואתה חושב שהם הרגשות של קודש, צריך לזה הרבה טהרה. אז במקום שההשפעות השכליות לא נשארות רק ברמה של ההשפעה העליונה שאנחנו בוחנים אותה על ידי השכל, אלא גם זה בונה בנו חוויה וזה ממלא אותנו רגש, ממלא אותנו חיים, אנחנו מקבלים השפעה מן הקודש. מי שיש לו רוח קדושה מכירו את היתרון של טהרת הגוף, כי הוא יודע עד כמה כשהוא טהור, כשגופו טהור מכל מיני טומאה, זה יכול להיות טומאה כמו טומאת קרייר, זה גם יכול להיות טומאה מכל מיני תכנים לא רצויים שגם הם מטמאים את הגוף. זה צריך רגישות רוחנית כדי שאדם ירגיש. אתם זוכרים את הפסקאות על בורות התשובה שהרב אומר שאנשים בעלי מדרגות מרגישים איך האבונות סותמים את האורה, כך אומר הרב. אם אדם לומד תורה רק בשכל, כמו פילוסוף, אז הוא לא מבין למה כישלון מוסרי הוא לא מאפשר לו לגשת ולהבין באופן רציונלי את הלימוד שהוא לומד. מה זה משנה? אז משנה הוא עשה עבירה, עכשיו אני יודע שמסכל. אבל כיוון שההבנות של קודש הן הבנות שצריכות לחדור לא רק אל השכל, צריכות לחדור פנימה אל ההכרה הפנימית, אז ההבנות, כמו הכישלונות המוסריים, וזה הולך ומתרחב במעגלים הולכים ומתרחבים, לא רק כישלונות מוסריים, אלא גם דברים שהם, אולי אנשים רגילים, לא מקפידים בהם, אבל אדם שהוא רוצה להתמלא ברוח קדושה, יודע שהוא צריך להקפיד גם על דברים שבני אדם האחרים לא מקפידים עליהם, וזה טומאה. כל מיני דברים רשמים של טומאה. אז מי שיש לו רוח קדושה, מכירו את היתרון של טהרת הגוף. מכיר אותו בהכרה ברורה. והוא מרגיש, קודם הוא יודע ומבין את ההשפעה, וגם מרגיש את החסימה של רשמים של טומאה על השפעות הקודש שלו. והוא כל כך משתוקק לחוות את החוויה הזו, שלא הוא יוצר את הרגשות, ולא הוא מחולל את הפעולות, אלא המפגש שלו עם הקודש מאפשר לקודש לפעול בו, הוא כל כך חפץ בזה. אדם שחווה את, אני לא חוויתי אף פעם, אבל אדם כך כותב הרב, אדם שחווה את ההשראה הזאת, שהקודש ממלא אותו הרגשות, וממלא אותו הבנות, וממלא אותו חיים, והוא כל כך חפץ בזה. זה כל כך גואל אותו מן המצוקות של הנמיכות היומיומית, כי פתאום הוא נעשה כלי באמת שמופיע דברים נשגבים ועליונים. ואז המבט שלו נעשה מבט אחר, הרגשות שלו נעשות הרגשות אחרות, ההכרעות המעשיות של האופן כשהוא מתבונן על החיים. הוא נעשה כל כולו כלי של הדבר הזה. אז הוא כל כך חפץ בזה. החפץ הזה הוא החפץ שמניע אותו לדאוג ולבקש באופן עמלני את הטהרה הגופנית. וחפץ תמיד שיהיה גופו טהור. למה הוא חפץ שיהיה גופו טהור? כי אם גופו אינו טהור, אז עלול כוח המדמה הקשור בגוף הרבה מאוד לעכב את הפעולות השכליות העליונות מתגלות בפועל. הרי אנחנו מדברים על אדם שהוא לומד תורה. זה לא אדם שהוא שומע קולות. זה לא אדם שהוא סתם מתמלא הרגשות, אלא מתוך שהוא פוגש תכנים של קודש. התכנים הללו לא רק נתפסים אצלו באופן רציונלי, כלומר, הוא לא רק מטפל בהם בכפפות ההגיוניות של ההיגיון, אלא הפעולות הללו מתגלות אצלו בפועל בכל הוד תפארתם. איך זה קורה? זה קורה עם כוח המדמה לא מעכב. כוח המדמה זה הכוח שהוא מתווך בין התוכן השכלי המופשט לבין החוויה שמגלה אותו. הרי כל תוכן מופשט, כל ערך, יש איזו צורת חיים, איזו חוויה, שהיא מגלה את התוכן הזה בחיים. אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים על הכוח המדמה. וכשאני לומד תורה, אני לא לומד חוויה. אני לא מנגן בגיטרה, אני לא מתפעל. אני לא יוצר את ההתפעלות. אדרבה, אני מחכה שההתפעלות הזו תחלחל בי מתוך המפגש עם הקודש. אז איך אני עושה את זה? אני לומד תורה בשכל. ואני מעיין ומעמיק ורוצה לגשת לדברים בחוש האמונה וללמוד את הדברים בהכרה פנימית. והתוכן הזה עתיד לפעול עליי ולמלא אותי, להתגלות בהוד תפארתו, כלומר למלא אותי גם בציורי שכל, בתפיסות חיים, הרגשות, תחושות, כן, אינטואיציה כזו ששארת על הקודש. אדם הרבה פעמים ניגש למציאות ומכריח האינטואיטיבית, לא רק הכרעה שכלית, אבל פעמים בדברים החשובים בחיים, הרבה פעמים אנחנו מכריעים מתוך שאנחנו יודעים שזה ככה. מתוך הכרה פנימית, אנחנו רוצים שזה הקודש יפעל בנו, לא צד נמוך. כוח המדמה, כלומר, התפיסה החושית שלנו, היא קשורה הרבה מאוד עם הגוף. והגוף, השכל, הוא יכול לצוף מעל החיים. אני יכול להיות אחד כזה, כן, באופן תיאורטי, אני יכול להיות אחד כזה שבחיי, אני מאוד מסובך בכל מיני דברים, ואני ניגש לאיזו סוגיה שכלית, אז אני דן בה על פי אמות מידה הגיונית. אומר, אם זה ככה, זה צריך עוד כך, אם זה כך, צריך עוד כך. כמו הבדיחה הזאת על אותו אחד שהוא לימד אתיקה והוא לא היה מוסרי. זאת אומרת, כמו שפרופסור שלמתמטיקה הוא לא צריך עוד משולש, כרגע אני לא צריך עוד מוסרי. אפשר אפשר ללמד אתיקה, אפשר ללמד תורת המוסר, באופן דבר מושכל ולוגי, בלי להיות אחד מוסרי. כך אמר אותו אחד. אז המציאות של הקודש היא אחרת. אדם שהוא לא שייך אל הדברים בחייו, אז כשהקודש הזה יתגלה בו, קודם כל, אם החיים שלו נעים בכיוון אחר, אם הם ניזונים ממזון אחר, אתם מבינים, אדם, אנחנו לומדים בישיבה, הקדושה שלנו, אבל אנחנו, האופק שלנו, לאן אנחנו מסוגלים להגיע בלימוד, לפעמים הוא כל כך קטוע, כל כך קצר, אנחנו חושבים, נו, נגיד אני אעמיק באמונה, למה אני כבר אוכל להגיע? אז אני אוכל להסביר את זה בעוד הסבר. אנחנו לא מבינים שכישרון משלם של חיים, כי בכלל הוא מושג לנו. אותו חוש אמונה שהרב מדבר עליו, שכשאדם מתמלא ציורי אמונה, פתאום הוא מתמלא באיזה חוש של אמונה, שהוא ניגש לדברים בהכרה פנימית. ועל גבי זה מופיעות, על גבי ההכרות הפנימיות, מופיעות השפעות של קדושה כאלה, וכו' וכו', כישרונות שלמים של חיים, עד שאדם מגיע למדרגות של רוח הקודש. אז, אתם יודעים, אנחנו לבבי פעמים לומדים תורה, גם לומדים אמונה, אבל האופק שלנו מאוד מאוד קטוע, זה נכון גם בגמרא, כי אנחנו לא מבינים, יש לנו אחריות. אחריות להקים את התורה. זה מציאות שהיא מופיעה בשלמות כזו של שיעור קומה, שלפעמים אדם, כשהוא לומד בישיבה, אין אפילו את המושג לאן הוא צריך לשאוף. הרב אומר שמי שיש לו רוח קדושה, חפץ תמיד שיהיה גופו טהור. לנו אין את החפץ הזה, למה אין לו את החפץ? יכול שאנחנו רוצים שיהיה טהור, כי אנחנו יודעים, אבל אין לו את החפץ הזה, למה אנחנו לא מרגישים, כשאנחנו טמאים, אנחנו לא מרגישים איזו הכבדה. אנשים שיש להם רוח קדושה מרגישים הכבדה, כי הם מרגישים איך האבונות, או במדרגות יותר גבוהות, איך הטומאות, הם חוסמים את האורה מלהופיע. אז אנחנו מדברים על אופקים כאלה שאדם מרגיש שהחוויות של כוח מידע משהו אחור ומזוהם לא נותנים לפעולות השכליות העליונות לחלחל בו ולהופיע את התוכן הזה בהוד תפארתו. לא מרגיש את זה. הוא מרגיש שהוא מדבר על דברים והם זרים. אולי אתם לא מרגישים את זה, אבל יש מצבים כאלה שבו אדם, הוא לומד, לומד מערה, לומד הרב, הוא מרגיש שהוא מדבר על תוכן זר. הוא מרגיש שהוא לא נמצא שם. קרה לכם פעם דבר כזה? זה הרגשה מאוד מתסכלת. אדם לומד תוכן, הוא לא שייך לזה, הוא לא נמצא שם. הוא מרגיש שהחיים שלו נמצאים במקום אחר. מה הכוונה שהחיים שלו לא מיישמים את מה שהרב אומר? הוא מרגיש שהוא מדבר משהו, נגיד, מתחתי כזה. זה חשבון מתחתי, זה לא חי, הוא לא שייך לזה בנימי חייו. אז אנחנו צריכים לשאוף להיות בישיבה אישיות כזו של תלמיד חכם, שדברי תורה שאנחנו מדברים עליהם, הם יהיו גרעין החיים שלנו. אז כדי להגיע למדרגה כזו, צריך שכוח המדמה לא יעכב מבעד לפעולות השכליות להופיע בה. שזה צריך טהרת הגוף. מי שאין לו טהרת הגוף, למשל, מי שיש לו עירורים לא טובים, או מי שרואה דברים לא טובים, אז הגוף שלו הוא בתכונה כזו שהוא לא יכול להתפעל מן הקודש. הוא לא מסוגל להתפעל מן הקודש. ואז נוצר מצב כזה, שהרבה פעמים כשאדם מרגיש את ההרגשה הזו, אז הוא מאשים את התכנים שהוא לומד בהם. הוא לומד הרב קוק, הוא מגיד, זה מופשט מדי, זה לא... לא מרגיש שקצב החיים פועם בקצב שלו, זה אוורירי מדי. לא מרגיש שזה ריאל. כשהוא רואה כתבה בטלוויזיה, הוא מרגיש, זה ממש. שקרני, לא שקרני, זה ממש. כשהוא קרא הרב קוק, זה מרחף על פני החיים, הוא לא מרגיש שזה בתוך החיים. אז אדם חושב שזה כך, והוא מאשים את התוכן שהוא לומד. הוא לא מבין שהוא צריך להאשים את עצמו. כי לא דבר ריק הוא מכם. הוא אומר, אז אם ריק הוא, זה מכם הוא ריק. אז זה אומר הרב כך, מי שיש לו רוח קדושה. אתם מבינים מה אני אומר? אני מדבר בשפה ברורה ונעימה, או שאני מדבר בשפה כללית? מי שיש לו רוח קדושה, מכירו את היתרון של טהרת הגוף בהכרה ברורה, וחפץ תמיד שיהיה גופו טהור. אז כשהוא הולך להיטהר, אז מה יעשה? הטהרה שלו הוא מיובש בחפץ. הוא לא הולך למקווה כי ביום שישי הולכים למקווה. הוא צריך זה, הוא לא יכול ללמוד בלי זה. הוא לא מרגיש שהוא שייך לזה. הוא מרגיש שזה סתום, שהמעיינות סתומים. כדי שלא יעכב כוח המדמה, זה הכוח כוח המדמה זה כוח שכשאדם לומד תוכן מופשט, המפגש עם התוכן המופשט, המפגש בשכל, מוליד בו איזה ציור חושי. מוליד בו איזה כוח חיים שהוא שייך אל התוכן המופשט הזה. כמו כשאדם לומד על טוב, אז הוא מצייר לעצמו איזה ציור של מעשה טוב. כשאדם לומד על עדינות, אז הוא מצייר לעצמו ציור. איזה ציור? זה ציור, עדינות זה תכונה מופשטת. עכשיו אני אומר, אבל למשל אומרים, אני לפעמים בפגישות שואלים את המשודח, מה אתה רוצה? אני רוצה בחורה עדינה. מה זה עדינה? כל אחד יש לו ציור, כלומר הוא מתכוון לומר ציור מסוים. זה ציור שהוא מביע את התוכן המופשט הזה. כן, התוכן, זה לא מתחיל מה יהיה עכשיו למייסי במקרה מסוים. זה ציור כזה. אז אנחנו, זה כוח המדמה שלנו. לפעמים כוח המדמה שלנו הוא לקוח בכלל, מאיפה אנחנו בונים את הציור שלנו? מה המכחול, מה הצבעים, על איזה בד אנחנו כותבים את זה. לפעמים אנחנו רואים כל מיני, יש להם למשל מה זה ציור, מה זה משפחה. כן? אז זה, לפעמים זה לקוח, יש לו ציור מה זה חיים נישואים, יש לו ציור מה זה, לא יודע, יש לו כל מיני ציורים, זה לקוח מאיזה עולמות נוראים. לפעמים אדם חווה חוויה כזו שכל כך הרשים אותו, שהוא כבר לא שטח, הוא לא יכול שטח מהציור הזה. זה ציור. יש לו ציור על עצמו. איך הוא צריך להיות? זה צריך להשתחרר מהציורים הללו, ואז יוצא שהוא לומד תורה. התורה, היא לא יכולה לשנות לו את הציור, כי זה חסום. יש לו כבר ציור, זה חסום. אז למשל, אני לא, ממש לא רוצה להיכנס לסוגיה הזו, ואני לא ברחי בכלל, טוב, לא משנה. אז לא ניכנס. אבל אני אומר, לפעמים, לאדם, למשל, יודעים על ערכה של תורה. יודעים כמה תורה חשובה. אבל לפעמים אדם יודע שהתורה חשובה, אבל זה לא מצויר לו ככה. הוא לא ככה תופס את הדברים. ואז יוצא שהוא יודע שהתורה חשובה, אבל הוא לא מספיק מאמין בזה. הוא לא מאמין בזה, כי יש לו ציורים אחרים החשוב. כל כך הרבה שנים תפתפו לו, ולא ברמה של הסברה, אלא ברמה של חיים. מה חשוב? אז הוא בנה לעצמו ציורים, מה חשוב. ועכשיו, אף על פי שהוא יודע בשכל שמשהו אחר חשוב, אבל הציורים הללו חוסמים אותו. אז הוא אומר, מצד אחד אני יודע שתורה חשובה, מצד אחד אני מרגיש שאני צריך לעשות משהו אחר. נוצרת החסימה הזאת, שהיא תולדה שאין טהרה. אז בואו נראה, מי שיש לו רואה קדושה, מכירו את היתרון של טהרת הגוף בהכרה ברורה, וחפץ תמיד שיהיה גופו טהור, כדי שלא יעכב כוח המדמה הקשור בגוף הרבה מאוד הפעולות השכליות העליונות בהתגלות בפועל, בכל הוד תפארתם בנשמת היחיד שממנה בא ישועה לעולם. אמנם, אומר הרב, מחדש לנו איזה חילוש פה, הצער וההשתוקקות לטהרת הגוף, הרי היא עצמה מכינה היא את ההכשרה של כוח המדמה. כעצם זה שאדם מרגיש שהציור שקיים לו עכשיו זה ציור שחוסם אותו, והוא רוצה לבנות ציור אחר, זה כבר יש בזה איזה מידה של טהרה. אדם עכשיו מנוע מלהיטהר. זה לא, לפעמים זה לא הבעיה שהמקווה נעול, כי זה לא רק טהרה שאדם נמצא בתוך מים. אני מדבר גם להתנקות מציורים. אם זה יש לאדם איזה ציור, אז עצם זה שהוא יודע שהציור הזה, התפיסה הזו, הרושם שנקבע בו, זה רושם שהוא רוצה להשתחרר מהם, אפילו שהוא לא יכול. קשה להשתחרר מהרושם הזה. עצם זה שהוא יודע, כבר יש בזה איזה מידה של טהרה. כבר יש בזה איזה מידה של הכנה. הצער וההשתוקקות לטהרת הגוף, מכינה היא את ההכשרה של הכוח המדמה על כל פנים, באיזה מידה גם מזדמן עיכוב, להטהרה שבפועל מחמת אונס. אז על זה בוא נשלים רגע את הפסקה של למעלה. העזר של רוח הקודש על מעשי המצוות ועל התורה. רוח הקודש זה שיש לו סייעתא דשמיא, אומרים בסייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא יש שתי מדרגות סייעתא. יש אדם עושה מעשה, הוא עשה אותו, הוא פעל אותו, הוא לא מרגיש שיש איזה סיוע ממרומים. בסייעתא דשמיא. ויש סייעתא דשמיא, הכוונה שבאמת אדם, מלבד מה שהוא ממריץ את עצמו, מקבל דחיפה מלמעלה. הרמב״ם אומר, הזכרתי לכם את זה בפחת הפסקות הקודמות שלמדנו, שהמדרגה הראשונה של רוח הקודש, זה שאדם מתמלא רוח גבורה. כן? מתמלא איזה מוטיבציה, שהוא מריץ, ותישאי נרוח. הוא מתמלא באיזה רוח שמרוממת אותו. אז אומר הרב, יש גם מדרגה כזו של עשיית מצוות, שיש סייעתא דשמיא, עזר של רוח הקודש על מעשי המצוות, ועל התורה, שעוזר לו לתלמודה, לשינונה, גרסתה וסברתה. אדם סובר סברות בסוגיה. יש הבדל גדול אם הוא, מגיע מהרחוב. אז עומדים לו הכלים האנושים שלו. לבין שאדם מקבל עזר, זה סייעתא דשמיא, סייעתא מן השמיים. אתם מרגישים לפעמים דבר כזה שאתם עומדים מול הסוגיה, במצב הזה, אדם מרגיש שיש לו איזה רוח שממלאת אותו, איזו השראה. טוב, גם אם אתם מרגישים, יכול להיות שזה סתם דמיון, אבל זה יכול לפחות לסבר את האוזן. העזר שרוח הקודש על מעשה המצוות ועל התורה, לתלמודה, לשינונה, גרסתה וסברתה, בהיעלם ובכל מקום. בחוץ לארץ אין טהרה מספיקה. הרב כותב על זה בתחילת אורות ארץ ישראל, פסוק ד' והי, שבחוץ לארץ טומאת ארץ העמים, אז אין יכולת לרוח הקודש הזו להתגלות בגילוי. אז היא פועלת, אבל היא פועלת בנסתר, בהיעלם. בגלוי הוא רק בארץ ישראל. רצונך לראות השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל, נכון? כך כתוב בספרי פרשת עקב. אם אתה רוצה לראות שכינה, מה זה שכינה? שכינה זה שאלוהיות פוגשת או ממלאת את העולמיות ומתחילה לדחוף אותה. וכמו שאדם עושה כלי זכוכית, הזגג, כן, חיו עושים כלי זכוכית, אולי גם היום, כן? והזכוכית היא מימית, ואז הוא נושפים בה, ואז מעצבים אותה. כן? אז תחשבו, ציור, אני נותן לכם ציור, של אדם שכל הכוחות שלו, גם המציאות הרגשית שלו, גם המציאות, כל, זה רק הזכוכית המימית, והרוח הקודש ממלאת אותה, השכינה ממלאת אותה, ומתחילה לעצב אותה לפי התוכן שלה, לפי תוכן של השכינה. אתה רוצה לראות שכינה בעולם הזה, סוג בתורה בארץ, אז פתאום אתה תרגיש איך שאלוהיות, ולא כל אחד במדרגה הזאת, כן? אבל אדם שעוסק בתורה בארץ ישראל יכול להגיע למדרגה כזו של סייעתא דשמיא אלוקית, שכינה. אמנם, טהרת הגוף נחוצה היא להופעת האור של רוח הקודש. כדי שיופיע התוכן הזה בחיים, צריכה טהרת הגוף להיות, כמו שבארנו פה. ובימי עזרה ביקשו לרכוש להם את הסיוע של רוח הקודש, שיהיה מגלה את בהיקת אור המצווה. כלומר שהתוכן של המצווה, שכשאדם עושה מצווה, התוכן של המצווה גם יופיע באופן בוהק על החיים. ישפיע על החיים, יראו את זה. אדם שיעשה מצווה, אז ההשפעה של תוכן המצווה יגלה על החיים, זה נקרא בהיקת אור המצווה. על כן, תיקן עזרה תבילה. אמנם אחר כך הושפע לעולם. יש הקפדה. אמנם בחסידות זה עוד יותר, אבל גם אצל לא חסידים. יש הקפדה, תבילת עזרה. אנשי מעלה ובחורי ישיבה, ראוי שישאפו להיות אנשי מעלה. לא, אחרי שאדם הוא כבר לא בחור ישיבה, טוב, אז כל אחד יפה מאוד גדול, אבל בישיבה זה, אני לא מדריך ואני לא יודע שום דבר, וצריך לשאול פה את ראש הישיבה, אני לא יודע, אבל אני חושב שאדם שנמצא בישיבה יכול לנהוג מנהגי חסידות. כמובן, על פי כל מה שמסרד ישרים אומר, איך נוהגים מנהגי חסידות, שחומרה לא תבוא לידי כולה, ושלא יזלזל באחרים, וידע שזה רק חומרה, ויבין אותה וכו', אבל זה, האם אדם בישיבה צריך לחיות רק לפי מדרגתו? לא. ישיבה זה מקום שכל הזמן אדם שואף למעלה. זה הדבר המיוחד בישיבה. בחיים גם אדם צריך לשאוף למעלה, אבל בחיים אדם צריך גם לבסס את המדרגות שהוא כבר קצה בחיים, כי יש כל הזמן משימות והתמודדויות, זה כבר סדר לך. בישיבה לא ניתנה תורה ללאוכלי המן. בישיבה כולם דואגים לך רק ללמוד. אז בישיבה כל הזמן צריכים להיות בשאיפת התעלות. זאת אומרת, בנחת כמובן, בנחת רוח, זה מאוד מאוד חשוב, אבל כל זה צריך להיות בשאיפת התעלות. ולכן, זה, לא יודע, אני לא מדריך, אני לא יודע, אבל זה אפשר שאדם יהיה לו, אם על, טוב, אפשר שאדם יהיה לו שאיפה להתעלות, להיות שייך במדדת חסיד, אז רואי שאדם, זה חלק מהדברים שצריך אפשר להחמיר בהם. טוב, אני לא יודע, אני לא אומר, אפשר שיפתחו פה את המקווה. בוא להיות מקווה שעשדי חמת. צריכים לתקן פה מקווה, אם מקווה לבחורי הישיבה. זה לא רק חבדניקים טובלים. חבדניקים טובלים אחרי מים על חסידות. אבל זה... טוב, לא יודע אם זה הדבר הראשון שצריך להקפיד בו. אני רק אומר שאנחנו צריכים לרצות להיות כאלה שלא רק לומדים בשכל ומבינים, אלא חיים את זה, נהיים שייכים את זה. אחר כך אדם לומד בישיבה, הוא מגיש שמה שהוא למד, זה כולי ואולי מלעץ לו את השכל, אבל זה, יש איזה נתק בין הלב והמוח. ועוד יותר, ככל שאדם מעמיק יותר, אז הוא עלול להגיע לרגע שבו עוד יותר יוצר נתק בין הלב והמוח.
דווקא המצוות המעשיות זה מה שיקרב אותו, אבל אין פה הבנה שכלית שאני עכשיו עושה את המעשה הזה.
הבנתי.
הרב אומר שצריך, כדי שהתכנים שאני לומד, שאני מבין בשכל,
כן.
ירגיש שהם שייכים לי, אז אני צריך ש...
החיים שלך יהיו חיים תיאורי.
החיים שלי יהיו כאלה, בסדר, אבל החיים הם גם כן לא, אם אני אעשה את המצוות האלה, הם לא נובעות מאיזה הבנה שכלית כל
זה. זה לא צריך, אבל תומה וטהרה זה לא עניין של הבנה, זה עניין של מציאות. אנחנו למדנו את זה בשיחות הרב ציוד על פרה, אתה היית? לא היית? שיחות הרב ציוד החוקת.
לא, לא
הייתי. לא היית? השיחות הרב ציוד למדה. תמה ותארה זה מציאות. אדם שעושה תאר שייך לתארה. זה גם מתחיל מזה שהוא לא נחשף. הוא ירא מזה. הוא לא מרגיש שלוקחים לו את הסוכריה המתוקה כשאומרו לו אל תסתכל בתכנים לא טובים. זה מגעיל אותו. הוא לא רוצה מזה, כי הוא יודע את הנזקים, הוא יודע שפעם באה שהוא יגש לפסקה של הרב, הוא לא יגיש את אותו עונג רוחני, שהוא היה מרגיש לולי שהיה פוגש את התוכן המקולקל הזה. לכן הוא ייזהר בזה.
אבל עכשיו החיים שלהם לא נובעים איזה מהקרב.
לאט לאט הם ינבעו. לאט לאט. איך הם ינבעו? אדם שומר על טהרה, אדם לא נחשף לתכנים לא טובים, אדם הולך ומתמלא בתכנים של קודש. לאט לאט בונים את זה. צריך לפנות את זה לאורך זמן, אבל אני אומר, צריך שתהיה שאיפה כזאת. צריך שתהיה שאיפה כזאת. אדם צריך ועוד צריך לרצות להיות אחד כזה שתתגלה בו שכינה. לא לחשוב שזה כבר מחר, ולא לחשוב שכל פעם שיש לו הרגשות של קודש, כנראה רוח הקודש כבר הגיע, אבל לאט לאט לבנות את זה. טוב, רק נגמור את המשפטים האלה, ואז... תלכו לדבר מצווה, אמנם אחר כך הושפע לעולם, והוכח הדבר לשאוף את הקיום ממעיין יותר עליון, אומרות תורה בעצמה, שכל תומות הגוף אינן יכולים לחוץ בפניה, על אוקו דברי כאש נום השם, האש אינו מקבל תומה, כך דברי תורה אינם מקבלים תומה. עכשיו אומר הרב, חידוש נפלא, למה? בציפייה לארץ ישראל, ותשוקה לטהרת הגוף. כלומר, עצם הציפייה לארץ ישראל, שהיא המקום שבו יופיעו חיים כאלה, שזו נקראת טהרת הגוף, כי האוויר דטומאת ארץ העמים מטמא, היא גם כן מאשרה את הרגשת רוח הקודש באיזה בבואה כהה. אתם רואים, התשוקה לטהרת הגוף, זה כמו שלמדו בסוף סימן רשעין א', וציפייה לארץ ישראל, היא גם כן מאשרה את הרגשת רוח הקודש באיזה בבואה כהה, שגם בה דומה לב נשבר, המצפה לישוע. זה דומה? לא יודע, משהו כזה. הומה. הומה. מה?
אחד בסוף.
לא,
אולי זה בגלל
הציור.
לא יודע. לא יודע מה זה. שמח. שמח לב נשבר, המצפה להיוושע. מצוין. או ישמח. שגם בה ישמח לב נשבר, המצפה להיוושע. ומן המצר הקריה, ענני במרחביה, וכי יישב בחושך, השם, אור לי, אור עולם באוצר חיים. יופי, אז אנחנו נמשיך אחר כך בשתי הפסקאות הבאות, או שנלמד, אולי נלמד בפעמיים הבאות, נלמד על בית המקדש קצת פסקאות.